בנושא הכבוד, באמצע סעיף ז', ובעזרת השם, היום אנחנו עומדים לסיים את העניין הזה. אז הסעיף הזה, סעיף ז', מדבר על, כמו שבהרבה דברים, בהרבה מידות, אנחנו יודעים, או בהרבה חלקים בעבודת השם, אנחנו יודעים שיש עבודת השם בהתחלה שהיא עבודת השם לא מזוקקת, לא טהורה, לא נקייה, עבודת השם שהיא, יש בה חשבון, עבודת השם שאנחנו קוראים לה בדרך כלל עבודה מהיראה, כאילו במדרגה כזאת של, שאתה יודע מה ראוי, אבל לא שזה נהפך להיות חלק ממך, ויש עבודת השם שזה נהפך להיות ממש חלק ממך. עכשיו אומר הרב בסעיף הזה שגם בכבוד אנחנו רואים את הדבר הזה. ומנביש הרב את העניין הזה, על מה שחזן אומרים, כל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. שהכוונה שתי מדרגות בכבוד. יש את המדרגה הראשונה של הבורח מן הכבוד, שזה הכוונה בריחה מהכבוד, לא מתוך זה שהאדם לא מדבר אליו הכבוד החיצוני. האדם, עוד כשנותנים לו כבוד חיצוני, הוא נהנה מזה. הוא מבסוט מזה, זה מדבר אליו, זה מחיה אותו. זה נותן לו איזושהי הרגשה רגעית של חיות. אלא מה? האדם מתבונן, האדם מבין שזה דברים תפלים, זה דברים שטותיים. האדם מתוך המחשבות שלו, מתוך השאיפות שלו, מתוך זה שהוא רוצה להתקדש, מתוך זה שהוא רוצה להתרומם, האדם אומר לעצמו, זה אני צריך להרגיל את עצמי, שאני הכבוד החיצוני הזה, הוא לא מתאים, לא מתאים לעצמיות שלי, לא מתאים לזה שאני רוצה לפתח בתוכי את כוח הבחירה החופשית, לא מתאים שאני רוצה להיות ישר, כל המעלות שהרב הזכיר, כן, בנושא הזה, מה עושה הבריחה מן הכבוד, מה עושה הדבר הזה שהאדם לא צריך להתמודד עם הכבוד החיצוני, אז האדם מתחיל במדרגה הזאת, אז זה המדרגה הראשונה של הכבוד. כבוד? שבריחה מן הכבוד, כשהאדם במדרגה של הרצון שלו הוא עדיין רוצה את הכבוד, אבל במדרגה של השאיפות שלו, במדרגה של ההכרח, ככה הרב מגדיר, האדם באופן מעשי בורח מן הכבוד. זה מה שהרב הגדיר בחצי הראשון, זה מה שאתמול הסברנו, הבריחה מן הכבוד. ברמה הראשונית, כל מה שהיא מתעמקת בנפש, הרי מיישבת את הדעת, מיישרת את השכל, מוציאה מן הכוח אל הפועל את הסגולות הטובות היותר נסתרות שבחורי החיים, והכוחות הרוחניים הולכים ופורחים, מתענפים ומסתגרים ומקים שורשים עמוקים במעוקי הרוח, האדם הולך ומתעלה ועובר ברכה לעצמו ולעולם. זה המציאות של הבריחה מן הכבוד, ואפילו אומר הרב, אפילו אותה התכונה של הבריחה מן הכבוד, שבאה מתוך איזה הכרח, מה הכוונה שבאה מתוך איזה הכרח? זה שהאדם רוצה בעצם כבוד חיצוני. מה זאת אומרת רוצה? זה מדבר אליו, זה מחיה אותו. הוא מרגיש בזה חיות, שכוח אורי. על זה ששימחת את כל הישיבה, ושזכית בכבוד, ואנחנו מתפללים עליך שהכבוד הזה יהיה כבוד פנימי, כמו שאנחנו לומדים עכשיו. כן? אז הבריחה מן הכבוד שבאה מתוך איזה הכרח. כלומר, האדם אומר, אני נוקט במעשים כאלה, שאני לא אהיה בחוויות כאלה שיכבדו אותי. לא רוצה את הכבוד. כי ברגע שיכבדו את הבן אדם הזה, האדם עוד במדרגה כזאת שהכבוד הזה נהפך אצלו להיות משהו חיצוני. זה עוד לא במדרגה העליונה. אז הוא באמת, הוא בורח מן הכבוד מצד ההכרח. מצד ההכרח. אז אני מבקש אחרי כן איזה תלמיד שיארגן לי את המחשב, שלא כל שנייה הוא יחבא לי. כן? אף על פי שאינה כל כך טהורה ואידיאלית. כלומר, זה לא בא, כמו שאנחנו אומרים, בזה שהאדם אומר, אני לא יכול לסבול עולם חיצוני. זה לא מתוך האידאה העליונה הזאת. וזה לא מתוך זה שהוא טהור. כן? וזה לא כמו המדרגה הזאת שהאדם הוא בורח מן הכבוד במדרגה שהוא מואר מאור, באור קודש, כזו שבאה מתוך נדבת לב פנימית. כלומר, יש מדרגה שאדם בורח מהכבוד, למה? כי הוא מואר באור, באור הקודש, באור קודש. מה זה מואר באור קודש? כן, הקודש הוא עצמי. הקודש הוא הנקודה לא החיצונית, הנקודה שבאמת היא הדבר כשלעצמו. ויש אדם כזה שהוא כבר חי מואר באור קודש, כן? ואז כשהוא בורח מהכבוד, זה בא מתוך נדבת הלב הפנימית. הוא, אם הוא ייפגש עם כבוד חיצוני, זה יכאיב ללב שלו. הלב שלו ירגיש רע. ואם הוא לא נפגש עם הכבוד, זה נדבת לב פנימית. כלומר, אוהבים לדבר, הוא מבסוט מזה. זה הדבר שמטיב לו את הלב. כן? זה הדבר שהוא מרגיש ביתו על הכיפק. שהוא לא צריך להתמודד עם הדברים החיצוניים האלה. כן? שממה זה נובע המדרגה הזאת, הבאה מתוך הכרת קודש בהירה, ברך האדם בנפשו, כן? איך האדם מגיע למדרגה הזאת, שהכבוד החיצוני הוא מפריע לו, הוא מצער אותו, כן? כשהוא נפגש עם הכבוד החיצוני, איך, לא רק שהוא יודע את זה, לא מתוך הכרח רק, אלא שבאמת זה נדבת הלב שלו, הוא כבר נמצא במצב כזה שהוא סובל מכבוד חיצוני, זה בא מתוך הכרת קודש בהירה בערך האדם בנפשו. כלומר, האדם הוא חי חיים כאלה בצורה כזאת שכל דבר שהוא נצחי, הוא מתמגנט אליו. כל דבר שהוא רגעי וחולף ולא אמיתי, הוא סולד ממנו. כן, זה הכרת הקודש בערך האדם בנפשו, ובקדושת הענווה ורוממות טהרתה. זאת אומרת, האדם מכיר בדבר הזה שהערך שלו הוא לא תלוי יחסית למה הוא יחסית לאחרים, והוא לא כל הזמן רוצה להעצים את עצמו יחסית למשהו, אלא הוא כן, לא מכניס את עצמו בחשבון, הוא לא אומר מה אני שווה יחסית לאחרים, כן? וממילא כשהאדם יש לו את המדרגה הזאת של הענווה, שהאדם לא בוחן את עצמו יחסית לאחרים, אלא הוא עושה את הדברים כשלעצמם, הוא עסוק בשליחות שלו, בלי להתחשבן מה המקום שלו יחסית לאחרים, אז האדם הוא עושה את הדברים בקדושה. מה זה קדושה? בעצמיות. כן, לא מתוך איזשהו צורך כן, להרוויח משהו רגעי או משהו כזה. כן, וזה, ומדרגת הענווה היא הבסיס לרוממות הטהרה, כלומר לזה שהאדם עושה את הדברים בנקיות, בלי חשבונות, בלי לרצות מישהו אחרי משהו כזה. אז למרות שכאילו המדרגה של הבריחה מהכבוד במדרגה של ההכרח היא לא כמו המדרגה של הבריחה מהכבוד שהאדם כבר סובל מהכבוד החיצוני, מכל מקום, גם אם אתה החלטת מתוך הכרח לברוח מהכבוד, מתוך הכרה שזה דבר פחות ערך ושאתה לא רוצה בו, מכל מקום, גם אם מאשרת את האדם התומך בעצה אדם, כן, גם ההתנהגות של הבריחה מהכבוד שלא באה מהרצון, כן, זה בכל אופן מקדם את הבן אדם. וזה כאילו היסוד שאנחנו יודעים את זה בכל הנושאים הרבים, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. אז גם פה בנושא הזה של הכבוד, מתוך שלא לשמה שהוא שמח בכבוד והוא לא רוצה בו, בא לשמע, הוא יבוא למצב הזה שהכבוד לא ידבר אליו. הוא יבוא למצב הזה שבאמת זה, הוא מתוך ההכרח ואחר כך הרצון. כן, הוא מתוך ההכרח ואחר כך הרצון. כלומר, מתוך המעשים האלה שהוא ברח מהכבוד בצורה חיצונית, כן, זה יהפך להיות בסופו של דבר הטבע שלו. זה יהפך להיות הרצון שלו. הוא יתחיל להיות אדם שסובל מהכבוד. ואז מה יהיה הבן אדם הזה? באיזה סוג בן אדם הוא יהיה? הוא יהפך להיות בן אדם רגוע. בן אדם, הענווה, יש לה כל מיני תולדות. פה הרב מדגיש, ורוח החיים של ענוות תאורה ושוקטה, שהיא פערן של כל המידות החמודות, של כל המידות החמודות, הולך ומתפשט על כל אופי של האדם המחשב את דרכיו ברוח נכון. הוא מקבל בחפץ ושמחת לב את כל הדרכים שהבריחה מן הכבוד באה על ידה. זאת אומרת, הענווה היא גם קשורה לביטחון. ביטחון באשם. הבוטח באשם הוא האדם שהוא שקט, שלב, לא במתח, כן? אז הענווה היא לא רק מקדשת אותו, אלא היא גם גורמת, היא גם פועלת ברוח שבו, רוח החיים של הענווה טהורה בשוקתה. כלומר, היא גורמת לו לזה שהוא לא כל הזמן נמצא במתח. מה יהיה? התייחסו אליי ככה, התייחסו אליי ככה, זה אלא האדם כבר, הוא מתקרב למה שאנחנו הגדרנו את מידת ההשתוות, כן, שמידת ההשתוות זה המידה הזאת, שהאדם כבר, הוא לא ישים לב, לא יחשוב, לא יהיה לו נפקמינה אם יתייחסו אליו ככה, אם ימחאו לו כפיים, לא ימחאו לו כפיים, זה הענווה השוקטה, כלומר זה הרוגע הזה, שהיא פערן של כל המידות החמודות, של כל המידות החמודות, שהיא, אני חושב, הוא מתכוון להגיד, לענווה היא פערן של כל המידות החמודות. בעיקר זה לפי מגמרא במסכת עבודה זרה שהביאו את המימרא של פנחס בן יאיר, זה מביא לזה, זה מביא לידי זהות, כמו שהמציאת ישרים בנוי, אז יש שם בגמרא שתי דעות. מהי פערן של המידות? מה הדבר הגדול יותר? יש דעה ראשונה שאמרה שהחסידות גדולה מהכל, ויש דעה שאומרת שהענווה גדולה מהכל. אז יש שם כמה גרסאות, אבל לפי הגרסה, לפי אחד הגרסאות, זה בוודאי שכשאנחנו מדברים על מהי המדרגה הכי גבוהה מבחינת עבודת השם, ודאי שהקדושה היא המדרגה הכי גבוהה.
עבודה זרה?
עבודה זרה כף, אני חושב.
אבל כשאתם מאפנים פה, איפה אתה
עבודה? איך?
‫בעוד
הלכן המון, כאילו... ‫-טוב, בסדר. ‫אז כן, הסתכלתי ‫בגלל שהרב ציודה מפנה, ‫אני לא זוכר את זה. ‫בגלל מה שהרב ציודה מפנה, ‫אני מחבר את זה, ‫הגמרא שם, כן? ‫אז יש שם שתי דעות, כן? ‫הרב ציודה מפנה, ‫מידה שם יש להם שתי דעות. ‫יש דעה שאומרת שהחסידות ‫גדולה מכולם, ‫ויש דעה שבאה ואומרת, ‫הענווה גדולה מכולם. ‫אז צריכים להבין את הגמרא, ‫מה זה המחלוקת כן, מה זה המחלוקת הזאת, עם מה גדול מכולם? הרי ברור שהקדושה גדול מכולם, כן? מה הכוונה? חסידות גדולה מכולם או ענווה גדולה מכולם? הכוונה כנראה היא שאנחנו צריכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא, ואנחנו צריכים לעבור ממדרגה למדרגה, ממדרגה למדרגה. נחלקו איזה מידה, איזה דבר שאתה הצלחת לזכות בו, יגרום לדבר הזה שממילא שאר המידות יבואו. שהשאר המידות יהיו כמו פערן של המידות. פערן של המידות זה כאילו, מתוך המידה הזאת, אז התפתחו גם שאר המידות. האם הנקודה הקריטית שתגיע לחסידות, או הנקודה הקריטית שתגיע לענווה? כלומר, האם ברגע שהגעת לחסידות, אל תדאג, זה ימשיך. כן, בסדר, יש עבודה. לבדם שהגיע לקדושה, אז זה לא כל הזמן הוא במדרגת רוח הקודש. הוא צריך כל הזמן זה, אבל הוא טעם פעם אחת של רוח הקודש. הוא כבר פעם הבאה ירצה עוד פעם רוח הקודש. כמה פעמים הוא יאכל? האם הוא יאכל שעה רוח הקודש ביום? או 12 שעות רוח הקודש ביום? ודאי שיש כל הזמן עבודה. גם משה רבינו היה לו כל הזמן עבודה. כן? אבל כבר הוא לא בעבודות הקטנות. כן? כמו שדיברנו אתמול, העבודה רמה, הוא כבר נמצא במקום כזה שהוא כבר... כן, בעולם שהוא כבר נוטה כבר לטוב, כאילו, הוא כבר אין לו את ההתמודדויות של הזהירות והזריזות והנקיות והדברים הראשוניים האלה. אז על זה נחלקו בגמרא, מהי פערן של המידות? אז הוא מביא שהנה יש, כן, שהענבה, כן, יש מישהו שאומר שכבר החסידות היא פערן של המידות, ויש מישהו שאומר, לא, חסידות זאת לא מספיק. נכון שאתה הגעת למדרגה הזאת שאתה אוהב השם, נכון שהגעת למדרגה הזאת שאתה לא עושה רק מה שאתה מחויב, אתה זה, נכון שהגעת למדרגה הזאת שיש לך, התמלא את הביטוב, אבל זה... זה עוד עדיין לא מבטיח את הדבר הזה שברור שתמשיך להתקדם. כי עדיין עוד יכול להיות שיש לך נגיעות אישיות. עדיין יש לך בסופו של דבר את זה. רק אם אתה מגיע לענווה, שם אתה שקט כביכול בדבר הזה, שזה משם ימשיך. זה מה שכאן הרב אומר, שהיא פערן של כל המידות החמודות. ואז ברגע שהאדם רכש את הענווה השוקטה הזאת, הולך ומתפשט על כל האופי של האדם המחשב את רחב ברוח נכון, ואז הוא יקבל את כל מה שכתבתי בתחילת הסעיף, מה גורם, הבריחה מן הכבוד, הוא מקבל בחפץ בשמחת לב את כל הדרכים שהבריחה מן הכבוד באה על ידם. כלומר, בהתחלה הוא קרא את הסעיף של הרב וראה שהבריחה מהכבוד תגרום לו ליותר עצמיות, זה תגרום לו לשכל ישר, תגרום לו לזה. ועכשיו הוא לא רק יקרא את הסעיף של הרב, אלא הוא יקבל בחפץ לב, בשמחת לב, את הדרכים שהבריחה מן הכבוד באה על ידיו.
מה שבא על ידיו, משמע שזה מביא את הבריחה מן הכבוד,
או
שהבריחה מן הכבוד מביאה את זה,
לא? הבריחה מן הכבוד מקבל בחפץ ושמחת לב את כל הדרכים, את הדרכים שבאים על ידי זה שהוא ברח מן הכבוד, כך אני מבין. אני מבין את המשפט. הוא מקבל בחפץ ושמחת לב את כל הדרכים שהבריחה מן הכבוד, אז באמת לא יודע את המשפט. את כל הדרכים שהבריחה מן הכבוד באה על ידם. אולי. כאילו את כל העמל שלו, את כל ההשקעה שלו, איך להגיע ואת את התרגול הזה, שהוא תרגל את עצמו עוד פעם, לא להחשיב את הכבוד החיצוני, הוא בסופו של דבר יקבל בשמחה. אני חשבתי שזה כאילו, טוב. ואז אומר הרב, יש מדרגה שלישית, יש מצב שלישי. המצב השלישי זה כמו שאומרים חז"ל, הכבוד רודף אחריו. כל הבורח מן הכבוד, כל הבורח מן הכבוד יכול להיות בשתי צורות, יכול לברוח מן הכבוד במצב שזה הכרח, יכול לברוח מן הכבוד במצב של רצון. מסביר הרב, גם כשאתה התחלת בבריחה מן הכבוד מתוך הכרח, אתה תגיע לבריחה מן הכבוד מתוך רצון. אתה תסבול בשלב הראשון מזה שאתה נפגש עם סיטואציה של כבוד, ואחרי כן תגיע למצב הזה שאתה תהנה מהכבוד. כן, הכבוד רודף אחריו. למה? לא בגלל שקדוש ברוך הוא רוצה להתעלם בך, אלא בגלל שזה כבר סוג כבוד שטוב שתהנה ממנו. זה סוג כבוד פנימי. כל מה שאתה סובל זה מכבוד חיצוני. אבל מהכבוד הפנימי זה באמת כל העניין, זה להגיע לייעוד הזה, שכל אחד ואחד יהיה לו את המקום שלו, יהיה את הכבוד שלו, יהיה לו את האות שלו, יהיה לו את הגילוי שלו. וזה כבוד שאנחנו רוצים שהאדם יהיה שייך לאב, זה מה שהוא אומר. והכבוד רודף אחריו בפנימיות נפשו, שמה זה קוראים לדבר הזה שהאדם שייך לכבוד הפנימי הזה? שזה מעודד אותו. ללכת בדרכי, להתגדל יותר, להביא לידי ביטוי את זה. כלומר, כל עוד שהאדם אומר, אם אני אצליח, זה יפגע בי, כי אז יכבדו אותי חיצונית, ואז אולי אני אסתיר את מה שאני עושה. והאדם מסובך. ואז לפעמים, בשביל, לשם שמיים, האדם אומר, אני לא אעשה סיום מסכת בפרייסיה, אני לא זה, אני... כל מיני דברים, האדם מסתבך מהדבר הזה. אבל ברגע שהאדם הגיע למדרגה העליונה הזאת של הכבוד הפנימי, אז האדם כבר אומר, אני עכשיו את כל העוצמות שלי מוציא החוצה, אני לא צריך לפחד. מגדלו ומרוממו, ולמרות שהוא מגדלו ומרוממו, שומר את תום טהרת קדושת התוכן של ענוות הצדק. הוא הולך ומתעמק ברוחו. כאן הרב מחדש, כאילו מבטא עוד פעם את משהו שראינו בסעיף הקודם, את המושג הזה של הצדק. אז אני חושב פה זה יותר מובן. מה זה ענוות הצדק? יש ענווה שהיא ענווה שלא לגמרי עושה צדק. היא ענווה שטיפה מסבכת. היא ענווה שהיא לא עושה צדק לפעמים עם האדם עצמו. כי כשאתה בענווה שאתה עוד לא עם הכבוד הפנימי, אז אתה לא עושה צדק עם עצמך, אז אתה מסבך, אז אתה, כן, לא יודע, אם אתה יכול לגלות את כל הכוחות שלך, זה אתה אומר, אני, עדיף לי לשמור על הטהרה שלי, על הכוונה שלי, על הלשמה שלי, ולא לגלות את השייכות שלי, כן? על הרבה מגדולי ישראל, כן, נגיד על מרדכי שהרבי, אני חושב, מסופר, שבשלב הראשון אף אחד לא ידע שהוא גאון בקבלה, והוא היה תמיד סב, הוא היה מגיש תתה לחבורת הלומדים נסתר, והם היו תמיד שואלים שאלות, ואז הוא היה שומע את השאלות, הוא היה יודע את התשובות, אז היה בלילה, כותב להם תשובות בפתק, שם להם בספרים. וידעו מי זה, חשבו, הם כבר חשבו שיש להם גילו אליהו, שאליהו הנביא, הוא שם להם את הפתקים האלה, כן? זה, עד שגילו שזה הרמוסחי שרבא, שהוא אליהו הנביא, כן? זה. אז ככה, על הרבה גדולים מסופר את הסיפורים האלה, שבהתחלה הם לא יכלו את זה. אחרי כן הוא התגלה, אבל הוא התגלה כבר כשהוא היה במדרגה הזאת, שהכבוד רודף רע בפנימיות נפשו. כבר לא היה לו בעיה לגלות את הגודל שלו ולרומם ולהעיר את העולם כולו בזה, כן, גם הרי. כל הגדולים בנסתר שהם התגלו, היה להם את התקופה הראשונה הזאת שהם היו נסתרים, כן, הם היו נסתרים. ואומר הרב, זה הכוונה של חז"ל. כל הבורח מן הכבוד, זה תמיד יש את השלב הזה. בסופו של דבר, הכבוד הפנימי רודף אחריו, ומה זה עוזר? זה עוזר להגיע לענוות צדק. ענוות צדק, ענווה שיכולה להופיע את כל האור שלך. כן, כן, זה ענוות צדק, ההולך ומתעמק ברוחו, והרב מסיים פה את הפסקה, עקב ענווה, יראת השם, כמשהו הזכיר את הדבר הזה, שהענווה היא פערן של כל המידות החמודות, כן, שאנחנו רואים שגם הפסוק הזה אומר, עקב ענווה, יראת השם. טוב.
מה שהרב אמר זה לפני כן, הולך הוא התבשט הכוונה הרצון?
איפה?
כאילו המשפט לפני כן, לפני הכבוד. כאילו המשפט הזה של הולך הוא מתבשט על כל אופי האחרים של
אני הבנתי ענווה. רוח החיים של הענווה תורה בשוקתה הולך ומתפשט. על כל האופי של האדם. סעיף ח' סעיף ח' וסעיף ת', הרב מדבר על עניין הכבוד בהקשר הגאולה. כן? בהקשר זה שהתיקון הגדול זה יהיה תיקון בעניין הזה של הכבוד. כן? בהקשר הגאולה. אז הרב אומר שהסיבה לזה או העולם מנוע מגאולה בגלל שלא מצליחים למצוא את העניין המכובד שבכל עניין, אז זה נקרא, צריכים תמיד למצוא את הצד המכובד שבכל עניין. אז יגלה אור העולם כולו בכבודו העליון, ויחל להתקיים מחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ. כלומר, העניין של אור העולם כולו זה להגיע למצב הזה שאנחנו נמצאים בעולם שיש מחיצות ויש פער בין העולמות העליונים, בין העולם העליון לבין העולם שלנו. כן, כשאנחנו אומרים את פרק הללויה לו את השם מן השמיים, עלו במרומים, אחרי נאורים עלו את השם מן הארץ, יש פער מאוד מאוד גדול, כביכול, הללויה לא, הללויה באה להלל את זה, אבל יש את ההלל שעולה מהשמיים, כן? השמיים מספרים כבוד אל ומעשי אדם מגיד הרקיע, אז השמיים, שיש כבוד, כבוד לשמיים, זה כבר יש עכשיו. כן? ההתבוננות על השמיים, זה הכבוד העליון, כבר יש לנו עכשיו. כן? אבל החידוש של הגאולה יהיה שאותו כבוד גדול, אותו כבוד עליון, שאנחנו רוחשים לשמיים, בגאולה גם נוכל לרחוש לארץ. זה העניין של אור העולם. כן, זה מה שהרב אומר. יגלה אור העולם כולו, זאת אומרת, שהתיקון של העולם זה שלתפוס את כל העולם כולו, את האחדות הגדולה שיש בין כל העולמות כולם, ובמה יבוא לידי ביטוי האחדות הגדולה שיש בכל העולמות כולם, שאותו כבוד עליון שאתה רוכש לעליונים, אתה גם תוכל להתייחס ככה לתחתונים, כן? ואומר הרב, איך אתה מתקדם לדבר הזה? מה הדבר שאנחנו כבני אדם צריכים לעשות כדי לגאול את העולם, כדי להביא את העולם לייעוד הגדול הזה? צריך תמיד למתור את הזן המכובד שבכל עניין. זה ההוראה, זה המעשה, זה הדבר שאנחנו צריכים לעשות כדי להאיר את האור של העולם כולו, את האור הגאולתי הזה.
אין מדרגות בכבוד של הדברים?
מה?
אין מדרגות בכבוד של הדברים?
ודאי שיש מדרגה. שנייה, אז מה זה צריכים למצוא את הצד המכובד שבכל עניין? הרב, כדוגמה, אפשר ללמוד את הפירוש של הרב על הלל. כן? הסיפור של הלל עם אותו אחד שבא בערב שבת. כן? אז הרב שם, בפירוש שלו, מדבר הרבה על שני מידות. הרבה הרבה מהפסקאות שם מדברות על מידת הענווה, אבל הביטוי, אחד הביטויים המרכזיים שם בפירוש של הרב, שם על הלל הזקן, על אותו אחד שבא ורצה להקנית את הלל, זה איך הלל כיבד, כן, כיבד כל דבר. אז הרב ממש מסביר שם, איך הוא בהתחלה כיבד אותו, כיבד את הבן אדם, שמה המשמעות שהלל התעטף, כן, שהוא לא, זה, ואחרי כן, איך הוא כיבד את השאלות שלו, כלומר, האדם הזה, הוא שאל שאלות שהוא חשב שהלל יזלזל בשאלות האלה. כי זה באמת היה שאלות שלא היה בהם שום עניין. לא שאלות שנוגעות למדע, לא שאלות שנוגעות לתיקון מוסרי, כלומר לא היה בשאלות האלה שום איזשהו פרקטיקה, שום תוכן שיטיב או את העולם מבחינה מעשית, או שייתן את העולם מבחינה מוסרית, והאדם הזה חיפש, כן, לשאול שאלות שהן לא לעניין, שבשעה, כאילו, שהיא הכי, הכי חשובה, הרגע הזה שאנשים הכי הכי עסוקים זה, הוא חיפש את הדבר הכי הכי סתמי כדי לבחון את הלל. כן? ומה הלל אומר לו? שאלה גדולה שאלת. כלומר, הוא אפילו את הדבר הכי 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 שנראה שאי אפשר לכבד אותו, הוא מנסה למצוא בו עניין. אז שם הרב, אני מביא את הדבר הזה כתשובה למה שאתה שאלת, האם אין מדרגות בכבוד. אז הרב שם מסביר את זה, שבוודאי, כשהוא אומר לו שאלה גדולה שאלת, אין הכוונה שזה כמו לשאול משהו בדברי תורה. ברור שהאור העליון, הכמות של האור העליון שיש בדבר מאחד מדברי תורה, הוא אלף אלפי אלפים יותר מדברי הרשות. ברור שבדברי הרשות, הערך שיש בדבר שיש בו תיקון מעשי, הוא יותר מאשר דבר סתמי כמו השאלות שהוא שאל אותם. אבל הלל בא ללמד אותנו את הדבר הזה של למצוא בכל דבר, בכל אופן, את הנקודה שאפשר לחבר את זה, כן, לאיזשהו דבר גדול. אומר הרב, זה נקרא מציאה, תמיד צריכים תמיד למצוא. מציאה זה כאילו, זה בעצם לייצר, כן, זה לא איזשהו דבר שאתה כאילו נמצא בדבר הזה, אתה צריך, כאילו, צריך כוח יצירתי כזה כדי, וזה הכוח של האדם. הכוח של הבן אדם זה לקחת את העולם שהוא כביכול לא מכובד, שהוא סתמי, שהוא לא באמת, אין בו חיבור למשהו עליון, והאדם הוא צריך להיות זה שלמצוא את הצד המכובד שבכל עניין, וזה התיקון הגדול של כן, אז יגלה העולם כולו בכבודו. הרב מביא את הפסוק הזה של ומחה השם דמעם על כל פנים וכיפת עמו יסיר מעל כל הארץ. אני לא יודע למה, איך דווקא בהקשר הזה, כלומר, אני מבין את הדבר הזה, את הפסוק הזה, שהפסוק הזה מדבר על שהגלות או שהחוסר התיקון של העולם קשור בזה שיש משהו לא מכובד במציאות הישראלית, ויש משהו לא מכובד במציאות הזאת שיש מוות ושלא הכל זה, אבל כן, אבל אני לא הייתי מחבר את זה לפסוק הזה, כן, אבל אומר הרב, זה בצורה השלמה יותר, זה כן, זה יהיה חלק מהתיקון הזה. אם יהיה לי מישהו הסבר יותר טוב למה, איך הרב מביא דווקא את הפסוק הזה, אני אשמח. אני הייתי גם מביא יותר את הפסוקים בישעיה, על כבוד השם, או על כבוד שיהיה בזה, כלומר, לא יודע למה הרב מביא דווקא את העניין הזה של הכבוד של ישראל, ואולי שם מדובר על זה שיהיה הסתלקות של מיטה בעולם, אז אולי זה העניין הזה של הגוף, שלמרות שהגוף הוא לא כאילו חשוב, אבל זה העניין של תחיית המתים, או של הסרת החרפה הזאת, שלא מתייחסים לכבוד לגוף, כן? וגם הגוף הוא נצחי, וזה יתגלה הדבר הזה שהגוף נצחי. אולי זה הכוונה, כלומר הדבר העיקרי, אבל הרב לא מזכיר פה את זה, הרב מזכיר דווקא את החרפת עמו יסיר מעל כל הארץ, כן? לא כל כך מזכיר דווקא את העניין הזה של המוות. טוב, זה עוד דבר שאני אשמח אם מישהו יצליח למצוא עוד איזושהי נקודה. והפסקה האחרונה, שגם היא מדברת על הגאולה, על העניין הזה של אורו של משיח. אומר הרב, מה אחד מהסימנים לזה שהמשיח עומד, כן, זה המושג הזה של אורו של משיח. אורו של משיח, כשזורח בלב, הוא מלמד לכבד את הבריאות כולם. אז זה מביא הרב את הפסוק, והיה ביום ההוא שורש אישה ישר עומד לנס עמים, אליו גויים ידרושו, והייתה מנוחתו כבוד. כלומר, אז הרב הוא לא רק במקום הזה, בהרבה הרבה מקומות הרב מדבר על מושג הזה, אורו של משיח. מה זה אורו של משיח? אורו של משיח זה אומר שכשהם מתקרבים לתיקון הזה שהתגלה בזמן שהמשיח יבוא, אז מתנוצץ כבר התכונות, העולם המופלא שהתגלה מתי שהמשיח יבוא, כן? ואז האור של המשיח הוא כבר זורח בדורות שלפני שהמשיח בא, כן? זה האורו של משיח שזורח בלב, אז אנחנו ננסה, כאילו הרב אומר, אני נמצא עכשיו בדור, ואני צריך להסתכל האם זה דור של אורו של משיח או לא. כן, אז יש כל מיני סימנים שאתה יכול להגדיר, הנה, יש פה תכונה כזאת וכזאת וכזאת, שהיא מלמדת את הדבר הזה שכבר אנחנו נמצאים בדורות שאורו של משיח זורח עלינו. יש תכונה כזאת וכזאת וכזאת, וזה מלמד את זה. אומר הרב, אחד מהדברים שאתה צריך שזה ילמד אותך על הדבר הזה שזה אורו של משיח, אתה צריך כאילו להגדיר מהו משיח, כן? מהו משיח, ואז ממילא לזהות מתי אורו של משיח, כן? בדורות שיש לפני שבא המשיח, זה כאילו את אותו תיקון שלם שיהיה כשהמשיח יבוא, כבר הוא מתחיל לפעול ולהופיע בלבבות של עם ישראל לפני שבא המשיח. אז הרב מדבר באורות על אור האחדות, שזה בדורות שקודם המשיח. הרב מדבר על, על עצמיות, הרב מדבר על חופש, הרב מדבר על המון המון דברים. ופה הרב אומר בעניין הכבוד גם, שהכבוד לבריות, כן? לכבד את הבריות כולם, כלומר המצב הזה שאתה בא ואתה אומר שלכל בריאה ובריאה יש משהו להוסיף לעולם, ושהעולם יהיה חסר בלעדיה, ואנחנו צריכים כל אחד ואחד, כן? ואתה ככה אתה מנסה למצוא בכל אחד ואחד את הלימוד סנגוריה, ואת הנקודה שבאמת הוא יכול להביא לנו ויכול להטיב, זה הכבוד הבריאות שזה, אומר הרב, זה מה שיהיה במלכות משיח. מה יהיה המיוחד במשיח? כן, אז כתוב באופן כללי שכל מלך ישראל ליבם של ישראל. בוודאי שדוד המלך, עניינו של דוד המלך זה לעשות צדקה ומשפט, ולדאוג לעניים ולדאוג לשפלים או משהו כזה. ברב, אבל השורש ישי, השורש ישי, הכוונה, דוד המלך שהשורש שלו הוא טמון בישי, צריך באמת להאמין למה, למה זה קשור דווקא לשורש ישי פה, כן, אבל בכל אופן, המשיח שהוא, השורש שלו הוא בא מישי, כן, מהו הדבר שיעורר את העמים להתפעל מההופעה של משיח בן דוד, כן, מה הוא יהיה בחינת נס, מה זה נס? נס זה המקל שמרימים וכולם שמים לב לגודל והולכים אחריו, כן? אז מה יהיה הדבר שיהיה במלכות משיח, או שיהיה כן, בהופעה של משיח, שכל העמים ידרשו אותו, כן? אשר עומד לנס עמים אליו גויים ידרושו, מה? והייתה מנוחתו, כן? השלמות שלו זה יהיה כבוד. אז בלי הרב היינו אומרים, מה זה הכבוד? הכוונה כבוד השם או משהו כזה. והרב אומר, לא, כוונה, מה שהתחדש, כן, זה יהיה מלכות כזאת, שהיא תהיה מלאה כבוד הבריות. מה הכוונה תהיה מלאה כבוד הבריות? היא תהיה מלכות שכל מה שתהיה עסוקה, איך כל אזרח ואזרח, איך כל אחד ואחד יתרום ויגלה את הייחוד שלו. ויופיע את הזה, וככה, זה יהיה המיוחד זה. אז הוא אומר הרב, את אותו דבר שיהיה במלכות משיח, באורו של המשיח כבר צריך, כבר מתחיל להתנוצץ את העניין הזה של כבוד הבריות, כן, וזה העניין של אורו של משיח. תשאלו אותנו, איפה רואים את הדבר הזה? טוב, אז זה קשור באמת לכל ההבנה של מצד אחד, אנחנו רואים תופעות של חוצפה יזגי, שהן הפוכות מהכבוד, אבל, וגם, כמו שאומר הרב, גם העניין של האחדות, שמצד אחד אתה רואה המון המון קטגוריה, קטגוריה אפילו בתלמידי חכמים, אפילו כאילו האנשים שהכי היית מצפה שיתייחסו אליהם, יכירו במידות הנעלות שלהם, אבל יהיה קטגוריה, זה, בכל אופן אתה רואה זה. אז זה סעיפים שלמים בהוראות, שהרב אומר שצריכים ללמוד איך להסתכל על הדור, שיכול להיות שהחיצונית זה נראה הכל רקוב, כן, זה הפער בין החוץ לפנים, בזמן אורו של משיח, הוא הכי הכי גדול, ולמרות שאנחנו בכלפי חוץ, לכאורה, רואים בדיוק כביכול, הפוך, אבל זה לא מלמד על הפנים. בכל הדורות כולם, אתה יכול ללמוד מהחוץ על הפנים. בדור אחד, אם אתה תנסה ללמוד מהחוץ על הפנים, בדיוק נפלת, כי זה המרחק בין החוץ לפנים הוא הכי הכי גדול, כמו שהגדיר הזוהר, טיב מלגב וביש מלבר, צריכים להבין למה צריך את הקליפה הזאת, למה צריך את התופעה הזאת, אבל ככה הרב באורות יסביר לנו בכל מיני דרכים, כן, איך להתבונן על הדור שבהתבוננות הרדודה, בהתבוננות החיצונית, הוא נראה ביש מאוד, אבל בעצם הביש הזה, בתוכו יש טיב מאוד גדול. אז גם כנראה, כמו שהרב אומר את זה על האחדות, כמו שהרב אומר את זה על החופש, כמו שהרב אומר על עצמיות, זה, אז כנראה הרב יגיד את זה גם על כבוד הבריאות. כן, את את העניין הזה, את ההתבוננות הזאת. פה בסעיף הזה הרב לא מדבר על זה. פה הרב רק הגדיר שבין כל שאר מה שהכנסתי לך בסל של מה יש בראש של משיח, תכניס גם את העניין הזה של כבוד הבריות. וכן, בזה אנחנו מחברים. גאולה אחרונה לגאולה ראשונה, אנחנו עכשיו עומדים לפני פסח, כן, זה הגאולה הראשונה, אבל יחסית לגאולה האחרונה, כשיבוא האור של הגאולה האחרונה, אז יהיה הגאולה האחרונה עיקר, ופסח יהיה תפל, כן, אבל אנחנו מזכירים את הפסח, להביא לימות המשיח, כן, כמו שזה, כמו שאומרים לחסידים, כל הזכרת יציאת מצרים היא גורמת להביא לימות המשיח. כן, מזכירים יציאת מצרים, כן, כדי להביא לימות המשיח. אמן.
אמן. טוב.